טוב. שלום וברכה. היום אנחנו אמרנו שבאופן חריג אנחנו נעסוק בענייני החגים. כן, כן. החגים? לא, לא. אני רוצה להסביר שיש הבדל בין לפנים. זה נכון, זה נורא נורא מפריע, זה בלתי נסבל. כן, עכשיו זה בסדר. כן, אני רוצה להבהיר איזה נקודה חשובה, והיא ההבדל שיש בין הפנים לבין הלפני ולפנים. זה מושג חשוב. כן, פנים, כן, פנים, פרצוף, ביווניס אומרים פרצוף, לבין לפני ולפנים, כלומר בתוך הפנים של הפנים, הפנים של הפנים. כן, יש אדם שאני פוגש אותו בפנים, יש אדם שאני פוגש את הפנים של הפנים, כלומר בתוך הבפנוכו של הבתוכו. בסדר? אז אם כן, יש שני אופני יחס אל האלוהות, יחס של פנים ויש יחס של לפני ולפנים. יש יחס אחר מלבד הפנים, יש האחור, העורף. כלומר, כשאני מתייחס אל מישהו מצד הפנים, אני פוגש את האישיות. כאשר אני פוגש אותו מאחור, אני לא פוגש את האישיות, אלא את הסתמיות שלו. למשל, אם אני רואה משהו שיש לו כומתה אדומה, נעליים אדומות, מדים ירוקים ונשק בעצלב. נשק בעצלב. אז מה זה? צנחה. זה אני יכול אפילו לראות אותו מרחוק, מאחור. אז אני אומר, היי, צנחן, בוא הנה. אז הוא מסתובב, ואני מגלה שזה יוסי. כלומר, יש האובייקט ויש הסובייקט, או נגיד בשפה יותר מסובכת, המה והמי. כשאני קולט באופן סתמי זה מה, כאשר אני קולט את האישיות זה המי. עכשיו פה יש הבדל מהותי בין דעת אלוהים המצויה נגיד בפילוסופיה הכללית לבין דעת אלוהים שבנבואה. לפעמים יש הרגשה שהנביאים והפילוסופים מדברים על אותו הדבר. גם הפילוסופים מדברים על אלוהים, וגם הנביאים מדברים על אלוהים. אם כן, הפילוסופים הם נביאים, או הנביאים הם פילוסופים. נכון? זאת אפשרות. אבל, מה? זו טעות חמורה. אני סיפרתי לכם בהקשר הזה את הסיפור על הרמן כהן? לא. כדאי שנספר את הסיפור הזה, כי זה ממחיש היטב את הנקודה.
יש.
היה, מה? יש?
לא, יש
רחוב
הרמן
כהן. יש מה, לא הבנתי.
יש רחוב הרמן כהן.
יש רחוב...
יש מעבד הכנסת.
הרמן כהן. נכון. עכשיו, הרמן כהן, הוא היה יהודי או גוי?
יהודי.
יהודי, נכון? זה אחת הסיבות שקראו לו כהן, כן? מה היה שמו העברי? יחזקאל, כן? כן, הרמן יחזקאל כהן. אז בגרמנית קראו לו הרמן, בעלייה לתורה קראו לו יחזקאל. עכשיו, הרמן כהן היה יהודי מיוחד במינו, שאפילו עבר איזה מין תהליך של תשובה. תודה רבה, וואי וואי וואי. נא לקרב את זה לשם. לא, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כן. מה אם זה טוב? ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם שהכל יבוא. אז הרמן כהן היה יהודי מפורסם, פילוסוף גדול, אבי השיטה, מאבות השיטה הנאו-קנטיאנית. כלומר, בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, הייתה תנועה של שיבה אל תורתו של עמנואל קאנט. כלומר, זה השיבה אל קאנט. אז המאבות החשיבה הזאת היה הרמן כהן. הרמן כהן גם היה יהודי טוב ועשה תהליך של מעין חזרה בתשובה. הוא התחיל לקיים מצוות, אינני יודע אם הוא קיים את כל המצוות בדקדוק או לא, אבל הוא הפך להיות מגדולי האפולוגטים של היהדות. מה? דומה לרוזנצוויג. רוזנצוויג קצת יותר צעיר ממנו, אבל הם הכירו איכשהו. אז הוא הפך להיות אפולוגטיקאי של היהדות. עכשיו, מה ש... הוא גם מתנגד לציונות, אגב. הוא מתנגד לציונות כי הוא סבר שעל ידי שהיהודים יעסקו בפוליטיקה ובהקמת מדינה, הם ינטשו את המשימה האוניברסלית של היהדות, ולכן הוא התנגד לזה. פעם מישהו שאל אותו ככה באינטימיות, תגיד, הרמן, למה אתה מתנגד לציונות? אז הוא אמר, החבר'ה האלה, הם רוצים להיות מאושרים? הצבן אותו. מה? הוא היה בסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20. נפטר בשנות ה-20 של המאה ה-20. אז בקיצור, הוא כבר היה זקן, והוא נתן, הוא כתב גם ספר בשם דת התבונה ממקורות היהדות. מה התזה הבסיסית של הספר הזה? יש לו גם ספר כתבים יהודים, אפילו מצאתי אותו ב5 שקלים, שנת תברש צדיק זין, קניתי על המקום. עמדו לזרוק את זה, ממכון מיר, פשוט לא יאומן. אז בקיצור, הוא היה, מה? מה? מי צוחק עליו?
תראי, אני מצחיק?
מה צוחקת עליי?
אני מרגישה שאני מצילה אותם. פעם קניתי בשקל.
בשקל, ודאי. אני מצאתי, הבן שלי מצא בשקל ספרים ענקיים שהיו שייכים לספרייה של ישיבת חכמי לובלין בפולין שניצלו מן השואה. פשוט לא יאומן. בישיבת ירוחם, פשוט עשו סדר בספרייה. אז תקנו. טוב, אבל, כן, היית בירוחם פעם? טוב, אז בקיצור, הוא כתב ספר בשם דת התבונה ממקורות היהדות, תורגם לעברית, 600 עמודים, הוצאת מוסד ביאליק. עכשיו, מה התזה הבסיסית של הספר? שהיהדות זה המימוש המוצלח ביותר של תורת המוסר הקנטיאנית. במילים אחרות, משה רבנו, רבי עקיבא, הרמב״ם, הם קראו את ביקורת התבונה המעשית ואת ביקורת התבונה הטהורה ואת הפרולגומנה, ואז הם כתבו את התורה. זה פחות או יותר הנחת היסוד. הוא עושה את זה עם הרבה מאוד עוצמה, יפה מאוד לראות איך שהיהדות היא המימוש של המוסר הקנטיאני. והוא נתן הרצאה ברוח זו בברלין, הוא כבר היה זקן מאוד. היה שם איזה יהודי צעיר שלא היה פילוסוף, אבל הוא אמר, אני רוצה לשאול שאלה להר פרופסור. אתה מבין שהמעמד הזה בברלין של אותם הימים, זה נחשב למשהו, זה בערך כמו המעמד הר סיני, כן? אז היהודי הזה שאל, מה המקום בשיטה שלך לריבונו של עולם? הבוחר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעם ישראל. זה השאלה, מה היא באה לומר? אתה מדבר על פילוסופיה דתית, אבל פילוסופיה דתית זה זהה לנבואה? זאת הייתה בעצם השאלה. איך הגיב הרמן כהן לדעתכם? האם פילוסופיה דתית זה? הוא שאל, מה המקום בשיטה של כבודו לריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל? כלומר, האם אפשר לתאר את הקטגוריה הראשית של כל הקטגוריות? האם זה מי שדיבר עם אברהם? כן? האם זה המעורבות בהיסטוריה של האלוהות? עד כאן השאלה. אתם יודעים איך הרמן כהן הגיב? לא. לא. הוא התחיל לבכות. הוא בכה לפני כולם. וזה למה? משום שהוא היה אדם אמיתי. וברגע אחד על ידי השאלה הזאת נתגלתה התהום הפעורה בין הפילוסופיה, אפילו הפילוסופיה הדתית, לבין המסורת הנבואית. מובן? אי אפשר בעצם, גם כשלכאורה מדברים על אותו הדבר, זה לא אותו הדבר. או נגיד זה אחרת, שופר זה לא חצוצרה. מה שלא תעשה. כן? אז אם כך, מה בעצם ההבדל? ההבדל הוא בעצם בין דעת אלוהים מן הפנים לבין דעת אלוהים מן העורף, אחור ופנים. עד כאן מובן? האלוה של הפילוסופיה הוא אלוה גדול, אבל יש דבר אחד, מילה אחת שהוא לא יודע לומר, זה המילה אני. עד כאן מובן? עכשיו יש לנו מה? זה משפט חשוב ביותר. האלוה של הפילוסופיה, תעצרי אותי ברגע שאת לא מבינה, כן? הוא אלוה גדול, אבל יש מילה אחת שהוא לא יודע לומר, זאת המילה אני.
הוא יודע לומר מילים אחרות?
וזה פה לא הבנת. אני זה להיות בעל אישיות. לומר אני זה להיות בעל אישיות.
אבל הוא בכלל מדבר האלוה של...
לכן הוא גם לא מדבר. מקסימום הוא מעביר אינפורמציה. אז הוא לא אומר
שום דבר.
הוא בעצם לא מדבר. כי כדי לדבר צריך להיות איזשהו אני. מובן? צריך להיות אישיות. עכשיו, הפילוסופים סבורים שברגע שאומרים אני על אלוהים, נותנים לו אישיות, בזה אנחנו מצמצמים אותו. כשמצד האמת אנחנו לא מצמצמים אותו, אדרבה, אנחנו מגלים את האינסופיות שלו. כי קטגוריה של ההכרה זה מצומצם. אישיות אין לזה גבול. מובן מה שאני אומר? מה? מופשט זה מוגבל. מופשט, אבסטרקטי, זה מוגבל. כן, זאת הגבלה, כי זאת בעצם הגדרה בסופו של דבר. מה שאין כן, האישיות, אין לה גבול. בסדר? זה ההבדל בין המה לבין המי. וכפי שאמר בספר הקדוש, הנסיך הקטן. מכירים את הספר הזה? ספר חשוב. שם, הנסיך הקטן אומר כך, לא, בעצם המחבר שם, אנטואן דה סנט-אקזופרי. הוא אומר, אם אתה אומר, יש לי, אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שמחייך ואוהב פרפרים. אז הם אומרים, כמה הוא שוקל, היכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. אם כן, יש פה מחלוקת מהותית, איך להגדיר את החבר שלי. לפי המבוגרים, אני צריך לתת תשובות לשאלה מה. כלומר, מה המשקל שלו? מה המשכורת של אביו, מה כתובתו. דברים הניתנים לבירור כמותי. לעומת זה, כשאני אומר שהוא מחייך והוא אוהב פרפרים, אני לא הגדרתי את המה, אבל נפגשתי עם המי. בעברית תנכית זה נקרא להיפגש עם הפנים. עד כאן מובן? Very nice. התורה אמרה, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון השם, אלוהי ישראל. כלומר, צריך להיפגש עם הפנים. מי שנפגש עם הפנים, לא זקוק יותר להגדרות פילוסופיות, הגדרות של אחור. עד כאן מובן? כמה פעמים עושים את זה בשנה?
שלוש.
פעם בפסח, פעם בשבועות, פעם בסוכות. עד כאן ברור. אבל יש גם שלוש פעמים שבהם לא נפגשים עם הפנים, אלא נפגשים לפני ולפנים. עוד יותר פנימי. בסדר? מתי עושים את זה? בשלושה מועדים, הלא הם ראש השנה, יום הכיפורים, ושמחת תורה. דיברנו על זה, נכון? כן או לא? לא, לא דיברנו. אני חושב שדיברנו, אבל אתם לא זוכרים. הנה, היא זוכרת. טוב, אז אני לא אדבר על זה. אז כן לדבר או לא?
ממש.
טוב. עכשיו אני רוצה להגיד מה זה לפני ולפנים.
רגע, זה שלוש פעמים הראשונות ושלוש רגלים?
יש שלושה רגלים, פסח, שבועות, סוכות, אנחנו נפגשים עם הפנים. כתוב בתורה, שלוש פעמים בשנה ייראה את פני. שבועות וסוכות. אלה הם שלושה רגלים שבהם כל האומה עולה אל המקדש, ובמקדש פוגשים את הפנים. לעומת זה, וזה רציני, זה לא בלוף, באמת פוגשים. אין? אבל יש שלושה מועדים שבהם לא פוגשים את הפנים, אלא פוגשים משהו יותר עמוק. לפני ולפנים. זה האינטימיות היותר גדולה, וזה דווקא ללא עלייה לרגל, זה בראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. שהם שלושה מועדים שבהם יש מפגש מיוחד, לפני ולפנים. כן, בבקשה. כלומר, כן, אני רוצה לסכם, יש לנו פגישה באחור, פגישה בפנים ופגישה בלפני ולפנים. זה מובן? אחור זה הפילוסופיה. הפנים זה הנבואה, לפני ולפנים זה סופרמן. כן, מה אתה רוצה?
רציתי לשאול, אמרת ששומעים את הפנים, אז לא צריך פילוסופיה.
נכון.
מה?
כשרואים את הפנים לא צריך פילוסופיה. נכון.
ללמוד תורה צריך?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, זה גם כן
אולי
מייתר את זה גם כן, אתה רואה את הפנים.
אתה שואל, האם כשאני לומד תורה אני פוגש את הפנים? או את האחור, או את הלפני ולפנים. זה מה שאתה שואל. לא, אז מה אתה כן התכוונת לשאול? אפשר לקבל את האמיץ הזה? או שזה ריק? דווקא הנקטר אימונים נראה לי יותר. זה, תביא. לא, זה...
מעניין.
זה בסדר.
אם זה מייתר את הלימוד הזה,
האם זה מייתר?
כן, כשלא צריך, זה מיותר. לא צריך פילוסופיה, אולי לא צריך
ללמוד. כשאני לומד תורה, אני לא צריך פילוסופיה. ככה אתה אומר. לא הבנתי.
כשאתה רואה את הפנים, אתה לא צריך ללמוד גם תורה. אתה לא צריך ללמוד.
כשאני רואה את הפנים, אני גם לא צריך ללמוד תורה. זאת השאלה? סוף סוף הבנתי את השאלה. מה שאני שאלתי זה שאלה סופר מעניינת, אבל אני קודם כל רוצה להבין את השאלה שלך. אתה אומר ככה, אם אני פוגש את הפנים, אז האם לכאורה אני צריך עדיין ללמוד תורה או שלא? עד כאן שאלתך? התשובה היא שלא. זאת אומרת, ברגע שאני פגשתי את הפנים, אני אפילו לימוד תורה לא צריך. זה כמו בין אוהבים. כן? יש אנשים שמאוד אוהבים, אז הם מחפשים סיבה להיפגש. יש דברים סך, יש לנו עבודה משותפת, יש לנו אינטרסים משותפים, אז יש לנו סיבה להיפגש. ולפעמים אין סיבה להיפגש, אז נפגשים סתם. כן? כלומר, האהבה היא לא תועלתית במהותה. לכן, לפי זה, כאשר אנחנו פוגשים את הפנים, כבר אין צורך בשום דבר אחר. כן? כשיש, למה לא? בשביל זה יש מקום. אז הבנת אותי או לא? רגע, זה אני אתייחס בהמשך. רגע, יש פה בלגן כזה רע. הלאה. למה אתה מאחר? האם אתה חושב שאני לא אתייחס לזה? האם אתה חושב שאני כזה עדין שאני אחוס עליך?
ימים נוראים, כל
זאת. בסדר.
הקדוש ברוך הוא מרחם גם
אותך. אבא תרחם. טוב. אחרי שסיימנו את כל הבלגן של הפלישה של המבקרים. טוב, אז אנחנו חוזרים לנושא שלנו. אנחנו דיברנו, אם כן, על שלושה אופנים של המפגש עם האלוהות. האופן האחד שאנחנו מכנים אותו בשם אחור או עורף, שזה המפגש הקונספטואלי של הפילוסופיה. יש אופן אחר שזה הפנים בפנים, וזה קורה למשל בהתגלות, בנבואה, במקדש. ויש מדרגה שלישית שהיא לפני ולפנים, שהיא שייכת לימים של ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. עד כאן ברור. מה שאלת אותי לפני שהיה כל הבלגן של כל אלה שעשו רעש?
באיזה אופן
איך
קורה שם שהוא מפגש עם הפנים שלא קורה?
כן. מהו המפגש עם הפנים בימים, ברגלים? זה קורה במקדש. כן? במקדש האדם נכנס עם כל ישראל, כל בית ישראל מבקרים במקדש, מביאים קורבן, ואז הם יודעים שהם פגשו. זה כמו שלמשל מישהו אומר, תשמע, אתמול פגשתי את דודו. אבל אני אינטלקטואל, ואני אומר, מה, באמת, אתה חושב שפגשת את דודו? האם אתה חושב שפגשת את העצמיות של דודו או את ההופעה של דודו? האם זה היה הנאומן או הפנומן? האם בעצם אתה יכול להגדיר לי את החוויה של המפגש? מי אמר לך שההכרה, מה שאתה קורא לו מפגש, איננו אלא הכרה סובייקטיבית שנמצאת בתוך ההכרה שלך בלבד? האם אתה יכול לזהות בין מה שמשודר מדודו אליך לבין מה שאתה קלטת מדודו? האם בעצם ניתן לומר שבכלל יש דודו אחד, כי הרי דודו של אתמול אין דודו של היום ושל מחר? האם בכלל ניתן לדבר על רצף של החוויה? אני אומר, אבל כל השאלות האלה, מה יענה הנפגש? ומה תשמע? אני לא יודע לענות לך על השאלות האלה, אבל אני פגשתי. כן, זו שאלה מאוד מאוד רצינית. אני אגיד לכם משהו. היה איזה גוי אחד, קראו לו לייבניץ. מה יש לך ממנו?
מירי
הכירה אותו.
כן,
בבטח. לא צריך. בקיצור, אפשר שמה לקבל צומי? אני מת לקבל צומי. בשביל מה אני בא לפה? לפחות למלוא אחרי הציביות שלי. אגב, כל אלה שנמצאים רחוק, אני מציע, יש פה מלא מלא מקום, זה יהיה הרבה יותר קל לכם להקשיב ולשמוע אם תתגברו על הבושה ותשבו פה קרוב. זה גם יתן לי הרגשה של חום אנושי, אבל תעשו מה שאתם רוצים. טוב, אפשר לשים פה כיסאות. זה לא ברור, האם אומרים כיסאות או כיסאות? טוב, על כל פנים, לא, זו שאלה בלתי מוכרעת עד עצם היום הזה, אם אומרים כיסאות או כיסאות. כן, כן. עכשיו, היה פילוסוף אחד בשם לייבניץ. הוא אמר שהנפש זה סוג של מונדה. מה זה מונדה? יחידה. עכשיו, הוא אמר דבר שהוא מזעזע. הוא אמר, למונדות אין חלונות. מה זה אדם מולדת בחלונות? בעצם אני בעצם לא פוגש שום דבר בעולם, אני פוגש כל הזמן את עצמי. זה נורא, נכון? עכשיו, באופן שכלי אפשר לומר שהוא צודק. אבל יש דבר אחד שבאופן ניסיוני מוכיח שהוא לא צודק. וזה האהבה. האהבה היא תופעה שכשהיא רצינית, אמיתית, היא פרדוקסלית לחלוטין. היא אומרת שאפשר שאני אתקשר למישהו שהוא לא אני. כן? המפגש הזה הוא לא רציונלי, אבל הוא עובדה. זה לא בלוף, האהבה. וזה בעצם מה שקורה במקדש. זה בא לנות על השאלה שלך. במקדש יש מפגש. איך נגדיר אותו מבחינה קונספטואלית? אנחנו לא מסוגלים להגדיר אותו.
יש כמה דברים שקורים במפגש הזה.
קורים כל מיני דברים במפגש הזה.
הנבואה שזה...
כן, נכון. אתה יכול להגדיר לי נבואה. אתה יודע, היה איזה יהודי אחד, קראו לו ישעיהו. שמעת עליו? ישעיהו בן אמוץ. מה היה המקצוע שלו?
נביא.
היה נביא. כן. היה חלק כרטיס ביקור. ישעיהו בן אמוץ, נביא. כן? ספרות מקצועית, ספר ישעיהו, פרק א' עד סמך ו'.
אם אתה מוסיף גם בלבדות, זה
כן, אבל התקדמנו כבר. הנביא ישעיהו, הילדות זה אהבה. כן. הנביא ישעיהו אמר בשנת מות המלך עוזיהו, וירא את השם יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את האחד. עכשיו, לישעיהו הנביא היה נכד שובב בשם מנשה מלך יהודה. מנשה מלך יהודה אמר לישעיהו, תגיד, משה רבך אמר לא יראני האדם וחי, ואתה כתבת וירא את השם? מה ענה לו ישעיהו? אתה יודע מה הוא ענה לו? לא רוצה לענות לך. לא רוצה לענות לו. יותר מזה, התלמוד מספר שהוא אמר איזה שם ונכנס לתוך קורה של עץ כדי שמנשה לא יבלבל לו את המוח. מה עשה לו מנשה? ציווה לנסר את הקורה. כשהמסור הגיע לפה של ישעיהו, ישעיהו מת.
מה, זה
הנכד
שלו?
כן, הוא הרג את הסבא שלו. כן, מנשה היה אדם רם במיוחד. קיצור, אז ישעיהו מת. למה הוא מת דווקא כשזה הגיע אל הפה? בגלל שהוא אמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אז זכרו לו את זה כל החיים. זהו. עכשיו, מה פירוש הדבר? למה ישעיהו לא רצה לענות? כי ישעיהו, אם הוא היה רוצה לענות, הוא היה צריך להיכנס לפילוסופיה. וזה בדיוק מה שהוא לא רצה. כלומר, ההסברה, מה שנקרא פילוסופיה דתית, זה שייך לתקופה שאחרי הנבואה. לא בזמן הנבואה. זה הכל. טוב, עכשיו בואו נחזור אם כן לנושא של הפנים. כן? זה מה שהיה קורה במקדש. עכשיו, מה שמעניין אותי זה לא בשיעור הזה. אני לא רוצה לדבר על שלושת הרגלים שבהם היינו פוגשים את הפנים. אני רוצה לדבר על המועדים שבהם אנחנו פוגשים לפני ולפנים. מה ההבדל ביניהם? זהו. מה? האם יש כאן טוש? יש כאן. אין כאן טוש. הנה, הגיע. יש פה נייר. אפשר לקבל את הנייר? עם המגש. תודה רבה. זה בסדר. אני רוצה לעשות לכם ציור. זה בסדר. מה הבעיה? אבל אני עכשיו מצייר. מה, אתם תגידו לי לא לצייר? אני עדיין מידה של עצמאות יש לי. בית המקדש, יש לכם חוש של דמיון, לא רע.
ממש פנדריאן.
זה אווירה, אווירות. זה מה שנקרא.
לא, לא כדאי, כי אנשים לא ידעו שפתוח ואפשר להיכנס.
אבל איזה שמיזוד אוויר. לא, זה מה שנקרא לשפה מקצועית פלורפלן.
פלור פלן תוכנית רצפה, יפה. אז נא להכיר, זה המקדש. כן, זה מלמעלה. כן, אז מה שאתם רואים, הריבוע או המרובע יותר נכון שמקיף, זה חומת הר הבית או חומת המקדש, אפשר כל מיני. מה שאתם רואים פה, הריבוע הקטנצ'יק, זה המזבח החיצון.
בחצר.
הוא בחצר, תחת כיפת הרקיע. החלק המורחב כאן, זה, יפה, זה נקרא אולם. זה מקום ענק שבו אין כלום. נכנסים פנימה, זה נקרא היכל. בתוך ההיכל יש לכם שלושה צ'ופצ'יקים, חשובים ביותר. האחד, המנורה. השני, אתם יודעים שמצאו במגדל,
כן,
מצאו אבן עם גילוף של המנורה של המקדש, כן, וזה מהתקופה שבית המקדש היה קיים. אז אומרים שזה המקדש השני, אז אומרים שזה העדות הקדומה ביותר של תיאור המנורה מהתקופה שבה המקדש היה קיים. זה אנשים שראו את המנורה שציירו את זה. אני לא יודע, אבל שמעתי ברדיו. לא, אני אגיד לכם את האמת, אבל זה פשוט לא נכון. כן, כי גם ברובע ההרודיאני בירושלים מצאו את המנורה, גם כן ציור קיר של המנורה, ושם רואים שהיא מעוגלת, לא כמו הרבי מלובביץ'.
לא משנה. לא, גם פה היא מעוגלת, אני ראיתי
את זה. יש פה שולחן, ופה יש מזבח קטנצ'יק, שנקרא מזבח הפנימי או מזבח הקטורת. זה נקרא בפנים. זה נקרא בפנים, כן? זה נקרא חיצון, זה נקרא בפנים. פה יש עוד חדר פנימי ששמו קודש הקודשים. כן, פה נמצא ארון הברית, הלוחות, זה נקרא לפני ולפנים. עד כאן מובן? אז מה זה אומר? כן, אתה יכול להוריד. העבודה, כן. אתם רוצים אחר כך, אני אחתום על זה ואני אמכור.
כן, כן,
כן. כן, מתחילים מ-200 שקל. 205 פעם ראשונה. טוב, אז איפה היינו? מה? לפני ולפני. כן, העבודה של יום הכיפורים, מה עושים ביום הכיפורים? עושים את העבודה של הכהן הגדול. הכהן הגדול, מה הוא היה עושה ביום הכיפורים? היה עושה הרבה מאוד דברים, היה לו עבודה ל-24 שעות ממש. חלק מן עבודתו הייתה מתבצעת לפני ולפנים, כלומר בתוך קודש הקודשים. כמה פעמים הוא היה נכנס לקודש הקודשים ביום? ארבע פעמים הוא היה נכנס. פעם אחת כדי להקטיר כתורת, פעם אחת כדי להביא את דם הפר, פעם אחת כדי להביא את דם הסעיר, ופעם שלישית כדי לקחת את המחתה שהוא הניח, את הקף, את המחתה שהוא הניח בבוקר. הוא לא היה מתפלל בפנים, הוא היה מתפלל בחוץ. כן? שמה? לא נכון. זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. שמעתם מה שהוא אומר? שיש בסידורים נוסח של התפילה שהכהן הגדול היה אומר בקודש הקודשים על עם ישראל. לא מיני ולא מקצת. לא נכון. התפילה שאתם מדברים עליה היא תפילה שהוא היה אומר כשהוא היה יוצא מבית קודש הקודשים ועדיין היה נשאר בהיכל. תסתכל, כתוב, וכך הייתה תפילתו של כהן גדול ביותו בהיכל, לא בקודש הקודשים. טוב, ואז מפעל שמה תפילה קצרה, שתהיה השנה הזאת הבאה לעם ישראל, למפה בית ישראל, אם שכונה תהיה גשומה, ולא יזדקקו עמך ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר, שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה ועצי השדה ייתנו פרים, ולה יעדה עבד שולטן מדבית יהודה. זהו, וכל זה הוא היה אומר. כן, טוב, בסדר, יאללה, תנו לי להתקדם בבקשה. אז יש אם כן לפני ולפנים ביום הכיפורים. אז יוצא שאף על פי שאין לנו היום כהן גדול ואין לנו בית המקדש, הפעולה שלנו גם היא לפני ולפנים. שאני רוצה להבין מה המשמעות של עבודה שנעשית בחוץ, או עבודה שנעשית בפנים, או עבודה שנעשית לפני ולפנים. מה רוצים לומר? העבודה הנעשית בחוץ היא הייתה עבודה של כל יום במקדש. לפנים זה היה מיוחד לרגלים, לפני ולפנים ליום הכיפורים. מה המשמעות של הדבר הזה? בכלל, יום הכיפורים, מה תפקידו?
לחפר,
מצוין, לכן קוראים לו גם יום הכיפורים. מה הדבר שיכול לחפר? זה שאני חוזר אל עצמי. כלומר, הנחת היסוד שמאחורי הדברים, זה שאני ביסוד שלי טוב. אני לא רע. אני ביסוד שלי, באישיות היותר פנימית שלי, בנשמה שלי, אני טוב. ואני רוצה לחזור לפני ולפנים. כשאני חוטא, זה בגלל שהתרחקתי מן העצמיות שלי. יש ביטוי כזה בתלמוד, עיצומו של יום מחפר. מה זה עיצומו של יום? הפשט הפשוט, הכוונה שהיום עצמו יש לו סגולה של כפרה. הרב צבי יהודה קוק היה מסביר כך, חזרתנו אל עצמיותנו זה המחפר. כלומר, אני התרחקתי משורש החיים, וכיוון שהתרחקתי משורש החיים, אני משתמש בענפי החיים לרעה. אז צריך מדי פעם לעשות תבילה, לשוב אל המקור. זה נשמע קצת אדיפלי, לומר לכם את האמת. כן? קצת אדיפלי. למה? כי אני חוזר לחזור אל המקור, אל הרחם של אמא. נכון? אז מדי פעם צריך האדם לשוב אל המצב הראשוני. זה בדיוק כמו הסוד של התבילה. מה קורה בתבילה? אני חוזר אל המצב העוברי. אתם זוכרים כשהייתם עוברים?
לא.
זה היה נורא כיף. היה משהו אדיר. לא היו לי דאגות בכלל. הייתי בעולם נוזלי, ללא יותר מדי זעזועים, והיה נחמד. אז כשאני נכנס לתוך מאה מקווה, אני חוזר למצב הזה. אני כל כולי מוקף במים. יש רק בעיה אחת, אי אפשר להישאר הרבה זמן. אם אני נשאר הרבה זמן, אז אני לא חוזר. אבל יש מין חוויה כזאת גם בתהליך התשובה. שכאשר אני חוזר בתשובה, אני בעצם מחפש בתוכי את אותה נקודה פנימית שלא התקלקלה מעולם, וכאשר אני מזדהה עם אותה נקודה, אני שואב משם כוחות שמתהרים את כל המעיינות של החיים שלי. עד כאן זה מובן? בוודאי שאני יכול לחזור על זה עוד פעם. אני אומר כך, מה זה לעשות תשובה? אני אגיד את זה אחרת. אני במהלך החיים עשיתי כל מיני שטויות. אבל למה עשיתי את השטויות? כי שכחתי מי אני. אני יצאתי מחוץ לעצמי. איך אני אחזור? פשוט מאוד. אני צריך פשוט להיזכר באותה נקודה התהורה שבקרבי, שמעולם לא התקלקלה, להביט רק עליה, ואז יש לי כבר עם מה להזדהות. איך נזכרים? אמר הנביא ירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. מה זה אומר? יש שלב, פעם אחת בחיים, לפחות, שבו אדם אוהב את החיים באמת ובלי כל גבולות. הוא אוהב את החיים באינטנסיביות, בטהרה. מתי זה הזמן הזה? בדרך כלל בילדות. לכן מה שמבקשים, מה שהנביא אומר, הוא אומר צריך להיזכר באותו רגע שבו אהבת את החיים באמת. ואם תיזכר ברגע הזה, אתה חוזר אל הנקודה התאורה שבתוכך. ואז ממילא יש לך כבר אימה להזדהות. ואז אתה באופן אוטומטי כמעט, זונח את כל ההזדהויות החיצוניות לך. אתה חזרת אל עצמך. חזרת לפני ולפנים. מובן?
זה יכול להיות גם חזרה לאיזשהו משהו
שזכור
לי טוב
מתקופת
הילדות?
בוודאי, בוודאי. כן, כן. התמימות הזאת, וזה לעולם לא עוזב את האדם. כלומר, תמיד רושם כלשהו של המצב שבו אני באמת טהור, הרושם הזה נשאר לעולם. ולכן התשובה תמיד אפשרית בגלל זה.
אבל זה זמן שבו אתה אוהב את החיים, אבל אתה לא יודע בעצם מה הם החיים. אתה אוהב משהו שאתה לא יודע מה הוא באמת.
אני לא יודעת אם זה החיים. למה? לא יודע איך ידעתי.
אתה לא ממש,
כשאני ילד, אני יודע מה הם החיים הרבה יותר מאחרים. כי כשאני מבוגר, יש לי כל מיני ציורים של מה הם החיים. קטגוריות מגדירות, מצמצמות. אצל הילד יש אהבת החיים באשר הם חיים. וזה לא במקרה שהקדוש ברוך הוא סידר שאנחנו נעבור שלב כזה בחיינו, כדי שנדע באופן ראשוני, לא אינטלקטואלי, מהם החיים. מובן? יש אפשרות אחת שאדם לא ידע. אז אם אדם, מאז שהוא זוכר את עצמו, היה מקולקל. יש הרבה אנשים כאלה? יש מעט מאוד. אחד מיליארד הוא כזה. מה עושה אדם כזה כשהוא רוצה לעשות תשובה? אדם שאין לו שום זיכרון, שם שום דבר טוב בחייו, מה הוא יעשה?
צריך
לצאת מעצמו. איך הוא יצא מעצמו? אני אגיד לך, הוא צריך למות.
מה הוא צריך?
למות. הוא צריך לשוב אל המקוריות שלו. יש לו תיקון. יש לו לאן לשוב, אבל לא בעולם הזה. לא, אני אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? כן. יש פה מסכת עבודה זרה? או שגם זה פה אין? אנשים פה משתדלים, מתאמצים כדי שהמקום הזה יתפקד וזה, ואני סתם ביקורת ככה זורק בלי אחריות. טוב, יש סיפור מפורסם קצת, הנה אתה מכיר אותו. מעשה, איפה זה? אמרו עליו, על רבי אלעזר בן דורדיה. אתם יודעים מה זה דורדיה? דורדיה זה שמרים. השמרים זה החלק הלא נקי של היין, של השמן. אי אפשר לעשות עם זה כלום. כלומר, אם אומרים על הבן אדם שהוא בן דורדיה, הכוונה שהוא היה המיץ של הזבל, כן? זית ומעט. טוב. נו, אני יכול להמשיך במקום כל הדיונים הפילולוגיים שלכם? טוב. אמרו עליו רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. סיפור ידוע, נכון? תגידו לי, הוא נורמלי? איך הוא יכול? הוא לא הניח זונה אחת. אז מה הוא עושה כל החיים שלו? הוא עסק רק בזה. זאת אומרת, זה היה אדם שלא היה לו רגע אחד טהור בחייו. זה קורה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרחי הים. מה זה כרחי הים?
זה חול.
זה מעבר לים. כן, זה נוצץ. והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. שאלה קטנה, כיס דינרים זה הרבה או זה לא?
הרבה, הרבה.
זה לא הרבה. לא, לא, כיס דינרים. חבילה של דינר זה לא מטבע מאוד יקר. אבל בכל זאת זה עולה. נטל כיס דינרים, והלך, ועבר עליה שבעה נהרות. כלומר, הוא צריך לעבור את כל העולם. בשביל מה? ויש עוד זונה אחת שהוא לא מכיר. פסיכופת. בשעת הרגל דבר, אם יש פה אנשים רגישים, אני מרשה לצאת. בשעת הרגל דבר, הפיחה. אמרה לו, עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת שלא רק שהוא יורד לתחתית, התחתית של החברה האנושית, זה מגיע צירחון. זה מה שזה אומר.
מה זה, זה משל או שזה סיפור?
אמרה. אמרה. אז אותה זונה אמרה לו, כשם שהפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך אל עזר בן דורדיה אין מקבלין אותו בתשובה. מעניין. מאיפה היא לקחה את זה? היא פשוט. אלעזר בן דורדיה הגיע לנקודה הנמוכה ביותר שאפשר להגיע אליה. אז מה אפשר לעשות בנקודה הכי נמוכה?
רק
אפשר רק לעלות. אפשר רק לעלות. אז הוא, אז כלומר, היא הרגישה שהיא פגשה אדם מיוחד. האדם הנמוך ביותר בעולם. והמקום הכי נמוך בתלמוד. הלך וישב בין שני הרים וגבעות. אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. מה הוא רצה מההרים, תגידו לי? מה, מדבר אל הקיר? עוד יותר פסיכופת. הוא יודע שהוא לא שווה כלום. אז הוא רוצה להתחבר למשהו קצת יותר גדול ממנו. אם אני מחובר אל משהו גדול, אז אני שווה. מה הדבר היותר גדול שיש בסביבתו של האדם? ההרים. הלך להימלאיה. בין ההרים והגבעות. מאיפה הוא ידע שההרים זה דבר חשוב? זה הגיאוגרף אמר. נכון? בנסיך הקטן. הנסיך הקטן, הגיאוגרף, הנסיך הקטן אומר שההרים זה חשוב, כותבים את זה בספרי הגיאוגרפיה. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי ההרים ימושו וגבעות תמותנה. כלומר, יש כל בליה בעולם, ההרים, הגבעות, כל זה, זה ייגמר פעם. לא. אמר, אם כך, שמיים והארץ בקשו עליי רחמים. הוא מחפש משהו יותר גדול. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו. והארץ כבגד תבלה. כדור הארץ לא מחזיק. מחזיק מעמד יותר, אבל סך הכל עם ההתחממות כדור הארץ, וזה, עוד מעט זה נגמר. לא צריך לחסוך בשביל הנכדים, אל תדאג. הכל נגמר. אמר, חמה ולבנה, בקשו על הרחמים, אז הוא פונה כבר אל מערכת הכוכבים, מערכת השמש. חמה ולבנה. זה קצת יותר נצחי. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, וחפרה לבנה ובושה החמה. כלומר, גם זה ייגמר. יש זמן, כן? זה אתם יכולים בינתיים להשקיע בבורסה, עד שהשמש תכבה ייקח הרבה זמן. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עליי רחם. אז הוא פנה אל הגלקסיה. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, ונמקו כל צבע השמיים. כלומר, גם הכוכבים, בעוד כמה מיליארדי מיליארדים של שנים, הלך. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו, איזה תנוחה זאת? הוא חזר אל המקור שלו, כלומר, הוא לא מצא בחייו נקודה טהורה, אז הוא זוכר שלפני הלידה הוא היה טהור. אז הניח ראשו בן ברכה וגעה בבחייה עד שיצתה נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. שאלה. אז מה היה המחיר שהוא צריך לשלם כדי לחזור בתשובה? למות. למות. הוא צריך למות. האם זה היה כדאי? כן. במקרה שלו זה כדאי. כלומר, לא. סתם אדם, כשהוא חוזר בתשובה, יש לו לחזור על איזושהי נקודה תאורה. אני אביא לכם, מכירים, יש סיפור מקביל לזה שהוא עובר בדיוק את ההפך, מה שקראתי. רוצים לשמוע את הסיפור? זה במסכת מנחות. מסכת מנחות, דף מם דלת. אחלה סיפור. נא לשלב ידיים. שושנה, טוב. מעשה באדם אחד. שהיה זהיר במצוות ציצית. אז זה אדם מסוג אחר. זה דוס. שמע שיש זונה בכרחי הים. עוד פעם, בכרחי הים. לא, זה לא אותה אחת. והרי הים. שנוטלת 400 זהובים בשכרה. אתם רואים את ההפרש? זה שם הכיס דינרים. זה מטבעות זהב. 400 זהובים. כלומר, פה זה צמרת הצמרת. כלומר, הוא לא הולך סתם, הוא הולך דווקא איפה שזה יקר, נוצץ. מה היה עם רבי אלעזר בדורגיה? הוא לקח איתו את הכיס, נכון? ועבר שבעה נהרות. לא, פה זה משהו אחר. שיגר לה 400 זהובים. שולח בדואר. וקבע לה זמן. יש יומן, לא סתם. זה היי סוסייטי. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. יש חדר המתנה. כלומר, אתם רואים שפה מדובר ברמה אחרת לגמרי של קיום. נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים בא ויושב על הפתח. אמרה היא, ייכנס, נכנס. הציעה לו 7 מיטות, 6 של כסף ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. כלומר, יש הרבה דאווינים מסביב לכל זה. כן? כלומר, אצל אלעזר בן דורדיה, זה סתם היה בהמי קטן נמוך. אצל אותו אדם, זה היה משהו אחר לגמרי. יש כאן ממד תרבותי. כן? כלומר, זה במקום 7 נהרות, זה 7 מיטות. הנהרות זה בטבע. מיטות זה שייך לתרבות. עלתה וישבה על גבי העליונה כשהיא ערומה, ואפו עלה לשב ערום כנגדה. באו 4 ציציותיו ותפחו לו על פניו. כן, כנראה כשהוא התלבש או משהו, התפשט, זה נכון. פתאום הציציות נפלו לו על הפרצוף. נשמת וישב לו על גבי הקרקע.
על גבי?
קרקע. כמו הוא ירד כל השבע מיטות וישב לו על הארץ. ואף היא נשמתה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו, גפה של רומי, כלומר היא נשבעה באלים של רומא, שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. יש פה בעיה מקצועית אצל ההיא של רבי אלעזר בן דורדיה, ברור, אבל פה הכל מושלם מבחינת המקצועיות. אמר לה, העבודה, העבודה זה שם שבוע של היהודים, שלא ראיתי אישה יפה כמותך. כלומר, אין יותר איתו. אלא, מצווה אחת ציוונו השם אלוהינו וציצית שמה, וכתוב בה, אני השם אלוהיכם, שני פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו נדמו עליי כ4 עדים. הסתכלתי על 4 ציציות. היה כמו 4 עדים. אמרה לו, איני מניחתך עד שתאמר לי מה שמך, ומה שם עירך, ומה שם רבך, ומה שם מדרשך שאתה לומד בו תורה. כן, זה עשה לי הרושם עצום. כלומר, בעוד שאצל עזר בן דורדיה, היא בעצם מעוררת אותו לתשובה, פה זה ההפר, הוא מעורר אותה לתשובה. כתב ונתן בידה. כן. עמדה וחילקה כל נכסיה. שליש למלכות, הייתה פטריוטית. ושליש לעניים, הייתה בעלת חסדים. ושליש נטלה בידה, חוץ מאותן מצאות. כלומר, גם את המיטות של זהב היא לקחה. ובא לבית מדרשו של רבי חייה. אז מתברר שהוא תלמיד של רבי חייה. לא סתם בן אדם, רבי חייה מגדולי התנאים. מה פירוש חייה?
חיים.
חיים. יש משהו חי שם. אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעשוני גיורת. אתם מתארים למצרים? נכנסת לבית המדרש של רבי חייה, גדול הדור, אישה שרואים פחות או יותר במה היא עוסקת, כן? היא אומרת, כבוד הרב, אני רוצה להתגייר. אמר לה, ביתי, שמה עינייך נתן פת באחד מן התלמידים. כלומר, כנראה שרבי חייה מכיר את התלמידים שלו גם. לא, כנראה הוא חש יש איזה בעיה, כן? ואז יש פה בעיה גם שלא מגיירים לשם אישות. הוציאה כתב מידה ונתנה לו. היא הראתה לו, כן, סיפרה לו כל הסיפור. שזה איזה רושם זה עשה עליה וכו' וכו'. אמר לה, לכי זכי במקחך. זכי במקחך. כלומר, תתחתנו. הוא חיתן אותם. גייר ו... כן. אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בהתר. זה מתן שכרו בעולם הזה. ולעולם הבא, איני יודע כמה. הסיפור הזה, סיפור יפה, אבל יש פה בעיה. בעצם, מה שהוא רצה, הוא קיבל.
כן.
נכון, אפילו הוא קיבל יותר, כי נתנה לו כסף, וזה, אז זה התשובה. כלומר, בעצם רבי לזר בן דורדיה, הוא צריך למות. פה, מה שהוא רצה, הוא קיבל.
כי הוא מתחבר למקום,
כי היה לו לאן לחזור. כלומר, הוא היה אדם נעלה, רואים את זה, וגם היא הייתה יותר נעלית מאותה זונה שבמסכת עבודה זרה. זאת אומרת, כשיש לאדם לאן לחזור, מכוח זה, הוא יכול להחיות את כוחות החיים שהוא משתמש בהם לחטא, עכשיו הוא משתמש בהם למצווה. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, כל זה נוגע ללפני ולפנים הזה. כן, כלומר, אני עושה כל מיני שטויות, איפה? בחוץ. אתה עושה שטויות, תחזור אל הנקודה התאורה שלך, לפני ולפנים. כן, בבקשה.
מה לקשור על השני של אדם לעצמו,
אבל אני אתם... אתה שואל פה שאלה יפה. לא, אני בדיוק, שאלה נפלאה, בדיוק, במקום. לפני ולפנים, בתוך מעמקי הנפש, אני מבין. אבל הלפני ולפנים הזה, זה מקום טופוגרפי, בהר הבית. נכון? בתוך המקדש, זה סך הכל רצפה של אבנים.
לא,
אתה חושב
שזה מקום של הנפש
של העיניים. כן, אבל מה הקשר? למה בזמן המקדש זה נעשה שם? זו השאלה שלך.
לא, אני מקבלתי שזה מקום של עיניים, אבל למה זה
קשור לתוך עצמי? מה הקשר בין המפגש עם אלוהים כאן, לבין המפגש עם עצמי שם? התשובה היא פשוטה מאוד. בזמן שבית המקדש קיים, אין אינדיבידואל. פה אני רוצה להיכנס לנקודה שדורשת קצת תשומת לב. לא שאין סובייקט. לא. כל אחד מאיתנו מרגיש את האני שלו. נכון? אני מישהו, גם אתה מישהו. גם את מישהי. כל אחד מאיתנו יש לו את הזהות שלו. חוץ מזה שיש לי האני שלי, אני מרגיש קשר בין האני שלי לבין כולם. קוראים לזה החיבור הקולקטיבי. אבל זה דבר משני, זה לא דבר ראשוני. אני קודם כל מכיר את עצמי, אחר כך את הקשר שלי עם הכלל. בזמן שבית המקדש קיים, החוויה הקיומית היא בדיוק הפוכה. אני קודם כל מרגיש חלק מן האורגנים, מהאורגניזם הכללי, ולפעמים אני גם מרגיש את הפרטיות שלי. מובן? זה בדיוק הפוך. עד כדי כך שהעונש החמור ביותר בזמן התנך, העונש החמור ביותר שיכול להיות לאדם, זה שהוא יהפוך לאינדיבידואל. ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. בעוד שאצלנו זה מובן מאליו, כל אחד הוא קרות. אני בפני עצמי, אתה בפני עצמך. לפעמים אנחנו קשורים. ואז קוראים לזה פשיזם. כן? אבל בזמן בית המקדש, במיוחד בית ראשון, החוויה הייתה בדיוק הפוכה. אני קודם כל שייך לכלל, ואם באמת התנהגתי ממש לא יפה, התנתקתי ממנו. מובן? אז זאת אומרת שהפעולה הזאת שנעשית על ידי הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, זאת פעולה שנגעה לכולם. כל העולם כולו הרגיש שהוא נפגש לפני ולפנים בגלל ששלחנו לשם אחד. מובן? אגב, לפי זה יוצא, שמי עבד קשה ביום הכיפורים? הכהן הגדול. מה עשו כל השאר? כיפו. לא, אני אסביר לכם. ודאי שצמו. אבל מה עושה אדם שצם 24 שעות? מה יש לו לעשות? אגב, הוא לא יכול לעבוד, הרי זה כמו שבת, יום הכיפור, נכון? לא עושה כלום? מה?
מתפלל.
מה פתאום מתפלל? איזה מתפלל? אני אגיד לכם מה שהיו עושים. לפי התיאורים של המקורות שלנו, במשנה. הבנות ביום כיפור היו לובשות בגדי לבן ויוצאים לקרמים ורוקדות. ביום כיפור. כמו בט"ו באב. כרמים, איפה שיש ענבים. לוויניה. כן. אז היו לא אופניים ולא בתים. למה? דווקא יותר קל לרקוד בצום. יש פחות קריאים. כן. עכשיו, הבחורים היו יוצאים אל הקרמים.
מי שמתעלפת.
לא רוקדים, אבל הם היו בוחרים את האישה שלהם.
בכיפור?
לא, ביום כיפור. כן, ביום כיפור. עכשיו, זה היה טוב למי שרצה להתחתן. אבל מי ש... כלומר, זה היה טוב לבנים ובנות שבדיוק רצו להתחתן, אז זה היה שידוך קולקטיבי כזה, היו מסדרים את זה. כן? היו מתחתנים למחרת יום כיפור, אבל ביום כיפור היו בוחרים. כן? עכשיו, מי שנגיד רצה ללמוד תורה, כן? יש הלכה הרי ביום כיפור שאסור להיכנס למים. נכון? אסור להתרחץ ביום כיפור, אפילו להכניס אצבע למים אסור ביום כיפור. עכשיו, מה עושה אדם שרוצה ללכת לרב שלו ללמוד תורה? ככה מורה במשנה. אבל בדרך הוא צריך לעבור דרך עמת מים או דרך נהר. מה הוא עושה? המשנה אומרת כך. הוא נכנס לתוך המים עם הבגדים שלו, לא שוחט, אבל נכנס עם המים, בתוך המים, גם בהלוך, גם בחזור. מה זה אומר? מה עשו האנשים ביום כיפור? הלכו ללמוד. יש יום שלם, לא אוכלים, לא שותים, לא כלום, לפחות שילמדו. אז מי שהיה מלמד, היה מלמד. מי שהיה תלמיד, היה לומד. מה עשה האדם שהוא לא היה לא בחור שרוצה להתחתן, לא בחורה שרוצה להתחתן, לא רב ולא תלמיד? אז הוא היה שומר על הרכוש. כן? זאת אומרת, יש, החברה בימי קדם הייתה חקלאית ברובה, אז ההלכה אומרת כך, שאם אדם רוצה לעבור במים ביום כיפור כדי לשמור על שדה הכישויים שלו, מותר בהלוך ולא בחזור. אז מה עשו אנשים? הלכו לשמור על הכישויים. עד הנעילה, הבן אדם תקוע עד יציאת הצום, עד סוף הנעילה, הוא שומר על הכישויים. בסדר? יוצא יום הכיפורים, יכול לעבור במים עוד פעם. עכשיו, מי שלא היה לא חקלאי ולא רווק ולא תלמיד חכם, ולא חכם, והוא יגר בירושלים, מה הוא היה עושה? היה הולך למקדש. מה הוא היה עושה במקדש? אז כתוב במשנה, היה רואה את הפייסות. מה זה פייסות? משון פייס. הרי שם היו צוותים של כהנים שעבדו כל היום, ואז היה צריך לחלק את העבודות ביניהם. למשל, מי לוקח את הרגל של הכבש אל המזבח? מי עושה אפשר... ואיך היו קובעים את זה? היו עושים, לא, בהתחלה היו עושים מרוץ. היו עולים, רצים על הכבש של המזבח, מי שמגיע ראשון זוכה. אחר כך הגיעו לידי סכנה וזה, אז מה שעשו, עשו פייסות עם אנדנדינו וכו'. והתלמוד אומר שהיו עושים את זה באופן שהעם היה מתרגש. כן, אתה אומר, כמה אתה שם על הכהן ההוא, אה? כן, זה... כן, בקיצור... בקיצור... כן, משהו כזה. עכשיו, אני אשאל אתכם. אז יום הכיפורים היה בעל אופי אחר לגמרי. היה אופי של שמחה. השמחה הייתה גדולה. מדוע? גם בגלל שזה יום כפרת האבונות. אז אדם צריך להיות שמח שהאבונות מתכפרים. ולא עוד, אלא שזה היום שבו קיבלנו את הלוחות ממקדם. אז זה יום מתן תורה בכלל. אז הייתה שמחה גדולה ביום הזה. מי עבד קשה? הכהן הגדול. הכהן הגדול. הכהן הגדול היה הנציג של מהלך התשובה של כל העם. ולכן הוא עושה את האליפי ולפנים הזה. היום אין לנו כהן גדול, אין לנו מקדש. אז מה קורה? אז כל אחד צריך באופן אישי לעבור את כל החוויה של הכהן הגדול. וואי, 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 זה קשה. לכן היום הזה הפך להיות כל כך רציני וכל כך כבד. יש איזה יום שבו אני צריך להיכנס לפני ולפנים. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו, זה מסביר לגבי יום הכיפורים. מה עם ראש השנה? אני אספר לכם סיפור. לא סיפור ממש. אני אגיד לכם מה שהתלמוד אומר. יש הלכה במקדש, כשהכהן הגדול נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא צריך ללבוש בגדים לבנים בלי זהב. בעוד שבדרך כלל בעבודות שהוא עושה בחוץ הוא לובש בגדי זהב, אבל כשהוא נכנס לפני ולפנים הוא בלי זהב. וזאת למה? כדי לא להזכיר את עוון העגל. העגל היה עשוי ממה? מזהב, נכון? אז לכן, כדי שלא יהיה קטגור נעשה סנגור, לכן בתורה אמרה שכשהוא נכנס לפני ולפנים הוא לא שם זהב.
שלא
יהיה סנגור נעשה קטגור. לא משנה. לא משנה. אותו דבר. על כל פנים, לא רוצים להזכיר את חטא העגל. לא רוצים. ולכן, בפנים אין זהב. אבל ברגע שזה עבודה, נגיד, בחוץ, עם זהב, נכון? עכשיו, התלמוד דן לגבי השופר. האם, הרי מאיזה בהמה מביאים את הקרן הזאת? איל, לכתחילה. במקדש היו גם עושים יעל. היו שופרות של יעלים. אבל יש דיון בתלמוד, האם שופר מפרה זה בסדר או לא? קרן של פרה, טוב או לא טוב? מה? יש לפרה קרן. האם אתה יכול לקחת קרן של פרה ולתקוע בשופר? כן או לא? אז התלמוד מביא מחלוקת בדבר הזה, בין רבי יוסי לחכמים. הלכה היא שלא. מדוע? כי זה מזכיר את חטא העגל. כן? האימא של העגל זה הפרה, נכון? אז לא רוצים שסנגור נעשה קטגור, ולכן לא מביאים קרן של פרה בתור שופר. שואל התלמוד, עד כאן זה ברור? אתה יפה? תשתי כוס קפה? רוצים לעשות קפה למאיה? לא בסדר, מחזיקה מעמד. מה? השופר זה מעין. כן, אבל גם העבודה באה לחפר, עבודת הכהן הגדול גם לחפר את חטא העגל, ואף אחד בכן אומרים לא לשים זהב כדי לא להזכיר את חטא העגל, נכון? טוב, אז התלמוד שואל, אבל זה לא מובן הדבר הזה. איך אפשר להגיד שאנחנו נמנעים מלהשתמש בקרן של פרה בגלל שזה מזכיר את חטא העגל? הרי איפה היו תוקעים בשופר במקדש? באיזה חלק של המקדש היו תוקעים? בחוץ, בחצר. שם היו תוקעים, פה. אז שם אין בעיה, הרי הכהן מסובב פה מגדי זהב. אז איך אתה אומר שלא להזכיר את חטא העגל? מה אכפת לנו? שיזכיר חטא העגל, כיוון שזה לא לפני ולפנים. אומר התלמוד משהו אחר. כיוון שזה בא לשם זיכרון, זה כמו לפני ולפנים. מה זה אומר? שהזיכרון זה חזרה לפני ולפנים. יוצא לפי זה שיש לפני ולפנים טופוגרפי, ויש לפני ולפנים נפשי. כיוון דלפני וכיוון דזיכרון קאתי כלפני ולפנים דמה. זה בארמית מה שאמרתי עכשיו. כן, זה בא לשם זיכרון, אז זה כמו לפני ולפנים. היא לשם זיכרון, ואז זה כמו לפני ולפנים. זה מעניין. אז מה זה הזיכרון? זה לחזור לפני ולפנים. כלומר, אני בנגלה, ביום-יום, אני בשכחה, ואני לפעמים צריך להיזכר. להיזכר זה לחזור לפני ולפנים. אז כבר יש לנו לפני ולפנים בראש השנה, ויש לנו לפני ולפנים ביום הכיפורים. מה? זיכרון זה כדי, זה השאלה, זיכרון של מה? זה בדיוק העניין. זה כדי שאני אזכר, כדי שהשם יזכור, כדי לזכור את בריאת העולם, כדי לזכור, יש מיליון דברים שזוכרים. כן? איך אומרים? כי זוכר כל הנשכחות אתה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור. ברוך אתה השם זוכר הברית. נכון אומרים את זה במוסף של ראש השנה? כן? נכון. זה אחת התקיעות של ראש השנה. כן, אתה זוכר מעשה עולם וזוכר כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, לפנים כזאת הודעת, ולנו אתה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כי חוק ליעקב הוא זיכרון, משת לאלוהי יעקב.
מה נקרא שיום הזיכרון? אתה אומר שבהתכוונות של השופר, שאני אדם עומד ושומע את השופר, אז באותה נקודה גם את הזיכרון האישי.
הכל, כן, הכל עולה לזיכרון.
מה נקרא יום הזיכרון?
יום הזיכרון זה ראשונה.
רק ראש השנה יום, ביום כיפור לא נקרא יום הזיכרון.
יום הזיכרון זה ראש שנה. כן, אבל זה זיכרון שלילי. כן? איך כתוב? ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. כן. אז מה התשובה שמעלה של הנביא? התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה. אפשר, הרי הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כמו אל בן. איך אפשר לשכוח? אז אם כך, אומרת כנסת ישראל, ככה מובא במדרש, אז אולי אם כך, תזכור לי את מעשה העגל. מעשה העגל שבו אמרתי, אלה אלוהיך ישראל. על זה אומר, לא, גם אלה תשכחנה. אז אולי אם אתה לא זוכר את מעשה העגל, גם לא תזכור מעשה סיני, על זה נאמר, ואנוכי, אנוכי השם אליך, לא אשכחך. כלומר, יש צד שהוא עצמי בנו, ויש צד שהוא מקרי בנו. הצד הרע הוא מקרי, הצד הטוב הוא עצמי. מובן? כן, בבקשה. כן. זה בתוך הפנים. כלומר, כשאני רואה את הפנים של מישהו, אני נפגש איתו, אבל זה רק מפגש. כי הפנים, עם כל זה שהם גילוי, הם גם חציצה.
גם?
גם חציצה. אני רואה את הפנים שלך, אז אני פוגש אותך, אבל יש משהו שחוצץ בינך לבין אתה האמיתי. זה הפנים. אז אני הייתי רוצה להיכנס, כי אני רואה אותך לפני ולפנים, כלומר, מאחורי הפנים שלך, לפנים. מובן? מובן. עכשיו, אגב, מעניין, אתם יודעים שבתיאטרון היווני העתיק היו לובשים מסכות.
מסכות, נכון.
כי רצו לומר, זה לא אני, זה לא הוא שאני פוגש. אין פגישה. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף, מה עם לפני ולפנים בשמחת תורה? אמרנו, יש לפני ולפנים בראש השנה. אמרנו, ביום הכיפורים, גם בשמחת תורה. בשמחת תורה יש פגישה לפני ולפנים.
עם המים?
מה?
עם המים?
לא. בשמחת תורה יש פגישה לפני ולפנים עם התורה. הרי נאמר על התורה בספר משלי, יקרה היא מפנינים. אמרו חכמים, מה זה מפנינים? היא יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפני. יוצא לפי זה, שדרך התורה אני פוגש גם את העצמיות שלי. באופן אחר. בדרך כלל, מה עושים עם ספר תורה, תגידו לי?
קוראים בו.
מה עושים בראש שמחת תורה? רוקדים איתו. זה שימוש ממש לא רציני. כן? ראית פעם סטודנט למשפטים שרוקד עם ספר החוקים? הוא לומד את ספר החוקים.
הוא
רוקד על הספר. אלא, או סטודנט למתמטיקה, לא רוקד עם הנוסחות. כן? אלא, שכאשר אני לומד, זה מודד את המדרגה שלי. מי שמבין יותר, הוא נחשב יותר ממי שמבין פחות. כשהספר סגור, כולם שייכים לספר. אז זה, אפשר לומר, זה חיבור אל העצמיות של התורה. לכן יש פה שלושה אופני חיבור. חיבור אחד שנעשה דרך הזיכרון, השני דרך קודש הקודשים, השלישי דרך התורה. למה צריך שלושה חיבורים? רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. הבנתם את השאלה שלי? או שאתם כבר באוט, מרוב עייפות, קשה לשאת את עומק הר... למה צריך שלושה חיבורים לפני ולפנים? למה אתה מוחה?
כי רצית לכתוב משהו.
טוב, בסדר. אבל אולי אנשים לא ידעו שיש מיזוג אוויר.
זה פתוח.
בסדר. טוב. רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי שיש שלושה צינורות בעבודת הבורא. האחד, האהבה. השני העירה, והשלישי השמחה. עכשיו כנראה כשאני רחוק מהבורא, לפעמים זה בגלל שחסר לי אהבה, לפעמים בגלל שחסר לי יראה, לפעמים בגלל שחסר לי שמחה. ולכן אני צריך את ראש השנה, שבו אני מתמלא באהבה.
זה לא כיפור אתה מתמלא באהבה?
שמתם לב מהו התוכן של התפילות של ראש השנה? אין שם שום חטא, שום כלום. רק דברים נשגבים. בריאת העולם, שיבת ציון, מעמד הר סיני, קצת מזכירים את המבול, קצת לא נעים שם. תחיית המתים רמוזה, המלאכת השם על עולמו. כן? לא יש נשגבים. האפקט בנפש זה אהבה. כאשר האדם אוהב, אין לו נטייה אל החטא. כי החטא זה ההתכנסות של האדם בתוך עצמו. אבל פה אומרים לך, תשמע, תחשוב על דברים גדולים, במקום לחשוב על דברים קטנים. אתה חושב על גדול? ממילא הקטן כבר לא מעניין אותך. זה טיפול דרך האהבה. כשהאדם עבר את השלב הזה, כשהוא בא לטפל בחטאים שלו ביום הכיפורים, מתוך יראה, הטיפול נעשה הרבה יותר קל. אז הוא עכשיו יכול להיכנס לפירוט. עשיתי עבירה כזאת, עשיתי עבירה כזאת, וקלקול כזה, וקלקול כזה, אבל היראה כבר התמתקה דרך החוויה של ראש השנה. אז יש עבודה של יראה ביום הכיפורים. ויש אדם שמה שמביא אותו לחטא זה שהוא לא שמח. אז התיקון שלו זה דרך השמחה. זה קורה בשמחת תורה, שהוא שמיני עצרת. אם תשימו לב,
מגובל פה לגמרי.
מה יש?
בדרך כלל ראש השנה נקרא יום הדין, ויום הכיפורים נקרא יום הרחמים.
נכון. ראש השנה זה יום הדין, ולכן זה מלא אהבה. אני אסביר לך למה. בראש השנה זוכרים אותי. האדם שמח שסופרים אותו, נכון? סופרים אותי, אוהבים אותי, זוכרים אותי. יופי, שמח. אלא מה? כיוון שזוכרים אותי, אני אעמוד בדין בגלל זה. ידונו אותי. לא נורא, זה שווה. בוודאי, שווה לעמוד בדין, ולו רק שיזכרו אותי. איך אומרת אישה מוכה? תקה אותי, אבל תתייחס אליי. נכון? לנסי העוזרות הסוציאליות לא מבינות תמיד. כן? עכשיו, זה, לא, זה דבר מאוד אמיתי. כלומר, עדיף להיות במצב שבו אני עשוי לתת את הדין על ההתנהגות שלי, מאשר שיהיה אדם כזה שחי בהפקר ולא אכפת לאף אחד מה אני עושה. אז אני יכול ליהנות מהחיים ולזכות בטעות בלוטו, אבל לאף אחד זה לא אכפת. אז מה המשמעות של חיים כאלה? אז יש אהבה בזה שעומדים בדין. עכשיו, אז עכשיו הבנת למה ראשון הזה אהבה. מילא, ביום הכיפורים יש יראה, כי אני ירא מלעשות דבר שלא מוצא חן בעיני מי שאני אוהב. מובן? והשמחה, בשמחת תורה, אני חושב שדווקא זה מסתדר לך. עכשיו, יש שלושה סוגי אנשים. יש צדיקים, יש בינונים, ויש רשעים.
מה? רשעים?
רשעים. התשובה של הצדיק היא התשובה מאהבה. אז זה שייך לצדיקים, ראש השנה. צדיקים. רוב בני האדם הם חוטאים בגלל חסרון היראה. אז הם צריכים לעשות תשובה ביום הכיפורים, מיראה בינוני. ומי שלא מצליח, הרשעים, זה בגלל שאין להם שמחה, בגלל זה הם רשעים. תן להם שמחה, הם כבר לא יהיו רשעים. אז הרשעים עושים תשובה בשמחת תורה. מובן? לא, זה בגלל שאין להם שמחה שהם רשעים. אני אדבר לך משהו. הרשעים הם אנשים, צריך להבין מה הפסיכולוגיה של הרשעים. הרשעים מבקשים למצוא משמעות מיידית לחיים בדרכים קלות. כלומר, אני סבור שאין לחיים משמעות, אני ברוב ייאוש עושה מעשה שבאופן מיידי ייתן לי תחושה של משמעות. זה הסיבה אגב שבני אדם נוטים לגילוי עריות. כי גילוי עריות זה נותן לאדם הרגשה שהוא מצא משמעות. בגלל שזה מספק באופן מיידי תחושה של יציאה מהגבולות. מצאתי משהו, כביכול אהבה. זאת אומרת, שמי שנוטה לגילוי עריות, הוא זקוק לשמחה. מי שנוטה לעבודה זרה, הוא זקוק ליראה. כי עבודה זרה באה מפני זולות של היחס אל האלוהות. ומי שנוטה לשפיכות דמים, הוא זקוק ליראה. הוא זקוק לאהבה. כי זה שאתה מסוגל להרוג מישהו, ושאתה שונא אותו, תוסיף אהבה, לא תהיה שפיכות דמים. אם כן, שלושת העבירות המרכזיות, שהן שורשי כל העבירות, שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, מתקנות על ידי אהבה, יראה ושמחה, בראש השנה יום הכיפורים ושמחת תורה, על ידי עבודתם של צדיקים בינוניים מורשעים. זה מובן? כן. עכשיו, מי היה הלוחם הגדול בין אבותינו נגד עבודה זרה?
אברהם
אבינו. כן, אברהם אבינו שייך ליום הכיפורים. מי הלוחם נגד שפיכות דמים? יצחק אבינו. שעלה על גבי מזבח וירד, ולכן הוא הדמות המרכזית של ראש השנה. עקדת יצחק, זה כל הזמן בראש השנה. והלוחם הגדול נגד גילוי עריות, אבל זה דורש ממני הרחבה שאינני כעת יכול לעשות אותה, זה שייך ליעקב, וזה אם כן שלושת האבות שלנו, יצחק, אברהם ויעקב, דווקא לפי סדר לא שגרתי, הם הפועלים בימים האלה. עד כאן להיום. עכשיו, בשבוע הבא, כלומר שזה שנה הבאה כבר, יום שני בערב זה מוצאי צום גדליה. הצום יוצא מאוחר, לכן קשה לי להגיע, ולכן לא אגיע. יום שני שאחרי זה זה יום כיפור. רוצים שיהיו? אבל בקהילה, כן, זה עם יבנה בית המקדש. כן, בקיצור, בליל יום כיפור, בקהילה שלי רוצים שאני אהיה החזן, אני לא יכול להגיע. וגם פה, החבר'ה פה שמפעילים את המקום, לא ירצו לפתוח את המקום, יש גם תפילות מטעם ראשים. יום שני שאחרי זה, זה חג הסוכות. לא, אבל אחרי שמחה, ביום שני, אחרי שמחת תורה, אני אגיע בעזרת השם יתברך, אמן, כל טוב, שלום.